אנחנו היום לא ממשיכים לפי הסדר בשיעורים, כיוון מכמה סיבות, אבל אחת הסיבות היא שאני הולך לעסוק בענייני דיומה. עוד שבוע יש לנו בחירות במדינת ישראל, ואני הולך לדבר על הבחירות, אבל לא פוליטיקה. איך מדברים על בחירות ולא על פוליטיקה? מדברים על הערך העקרוני של העניין של הבחירות. אז אני אתחיל ותבינו למה הכוונה. אנחנו מדברים על שלטון דמוקרטי שיש בו אפשרות של בחירות, כלומר שאנשים מצביעים וקובעים על ידי כך את הנציגים שמחליטים על חוקים, מחליטים על ביצוע, ממשלה וכדומה. מה הערך של דבר כזה מבחינה תורנית? לכאורה, בתורה כתוב, ראינו בשבת, בפרשת השבוע, שום תשים עליך המלך, עם ישראל צריך להיות מונהג על ידי מלכות. נכון? יש מצווה כזאת. כמובן, יש תנאים למלכות. איפה יש לנו דמוקרטיה? אלא שיש דבר כזה דמוקרטיה גם בעם ישראל. מהסיבה פשוטה שאין לנו מלכות. מלכות חייבת לבוא לא רק מבחינת המקור האלוקי, שזה ודאי שעם ישראל ממנה את המלך על פי סייעתא דשמיא, כפי שיש לנו בפסוקים, גם שאול המלך, גם דוד המלך, ואחר כך התורה מצווה שהמשך המלכות יבוא מתוך הצאצאים של דוד המלך. אבל מלכות צריכה להיות גם בתמיכה של העם. יש סוגיה מעניינת לגבי דוד המלך. כתוב בגמרא שדוד, כפי שמסופר בפסוקים, שהיה יהודי אחד לא נחמד בשם נבל, שביזה את דוד. דוד היה שם באזור כשהוא ברח משאול, ונבל ביזה אותו. אומרים חז"ל, דוד בא להרוג את נבל. פגשה אותו אשתו של נבל, אביגיל, שהייתה ברמה רוחנית מאוד גבוהה, חז"ל אומרים שהייתה נביאה, זאת אומרת שהיא גם ידעה הלכות, תורה ודברים רוחניים, ואמרה לו, אל תהרוג את נבל. אמר לדוד, אבל הוא ביזה מלך. שמואל כבר אמר לדוד שהוא יהיה מלך על עם ישראל. אומר לו אביגיל, עדיין לא יצא טבעך בעולם. כלומר, אתה לא מולך בפועל. מלכות בפועל פירוש הדבר, כפי שעשה דוד אחר כך, שהוא כששאול מת, אז דוד מלך על שבט יהודה בלבד, כי שבט יהודה קיבלו אותו. אבל רק אחרי כמה שנים, באו כל עם ישראל לדוד ואמרו לו, אנחנו רוצים שתהיה המלך של כולנו. אז דוד יהיה מלך על עם ישראל. אבל שמואל אמר הרבה שנים לפני כן שדוד צריך להיות המלך של עם ישראל. נכון? אבל צריך גם קבלת העם. שני צדדים, גם הצד האלוקי וגם הצד של העם. כי המלך הוא המאחד את העם. הוא המנהיג את העם כמובן, אבל מתוך אחדות, מתוך לפעמים כמובן, יש למלך כוחות, סמכויות של ביצוע, של כפייה, אבל זה בא מתוך זה שהעם מקבל אותו. יש על זה הרבה סוגיות בגמרא ובפוסקים, הדברים שאני אומר הם רק סיכום, אבל זה דבר שהוא מאוד מובהר מבחינה תורנית. עכשיו ניקח צד שני, מה קורה כשאין מלך? למה אין לנו מלך? כי עם ישראל היום עדיין לא נמצא ברמה מספיק גבוהה כדי לקבל על עצמו מלך. זה לא שיבוא איזה מישהו ויכפה את עצמו על העם. אלא העם צריך להתעלות ולקבל את הדבר הזה. לרצות את הדבר הזה. להיות מוכן לדבר כזה. אני לא מדבר על פרטים שלפעמים יכול להיות מישהו שמתנגד והשאלה איך המלך מתייחס אליו, אבל באופן כללי העם מקבל את המלך. כשאין לנו מלך, אז הכוח המלכותי חוזר לעם בעצמו. העם, מה העם יכול לעשות? צריך מנהיגות, נכון? זה מה שנקרא דמוקרטיה. דמוקרטיה פירוש הדבר שהעם מחליט ביחד מי מנהיג אותו. עכשיו כאן צריך להבין דבר מאוד חשוב. כבר פעם שהזכרתי את זה בשיעורים, אבל אני מניח או שכולם לא היו, או שחלק לא היו. יש תשובה הלכתית של מרן הרב קוק זצ"ל, שהוא מסביר את העניין הזה של הדמוקרטיה. והתשובה הזאת יש לה משמעות מאוד גדולה גם לימינו. אף על פי שהתשובה לא נכתבה בכלל לא למדינת ישראל ואפילו לא לארץ ישראל. התשובה הזאת נכתבה לקהילה של יהודים בחוץ לארץ. שאז בדיוק אפשר להם השלטון לבחור מנהיגות לקהילה. והייתה שאלה באיזו דרך לבחור את המנהיגות. כותב להם מרן הרב קוק זצ"ל, והם קיבלו תשובה גם ממי שהיה אז הרב הראשי הספרדי, הרב קוק כידוע היה הרב הראשי אשכנזי, היה הרב ראשי ספרדי במקביל אליו, הרב יעקב מאיר. והרב כותב להם, כן, אתם צריכים לעשות בחירות דמוקרטיות, זה הדבר הנכון על פי התורה. כך לבחור את המנהיגות של הקהילה. אבל הרב גם מפרט את העניין. אני לא יודע כמה מכם יודעים, אבל יש שיטות שונות בבחירות דמוקרטיות. אנחנו היום במדינת ישראל בוחרים על פי מה שנקרא שיטה יחסית, ויש מדינות שיש בהן שיטה שנקראת שיטה אזורית. למשל באמריקה ובאנגליה. מה זה אומר? מה ההבדל בין שתי השיטות האלה? השיטה היחסית אומרת כך. אתם בוחרים ומצביעים כאן על כל הרשימות שמגישות את המועמדות, מה שנקרא אצלנו הכנסת, כן, מועמדות לנציגות. סופרים את כל הקולות ומחשבים את האחוזים. אם לדוגמה, דבר שלא קורה, אבל אם לדוגמה מפלגה מסוימת, רשימה מסוימת, מקבלת 50% מקולות המצביעים, אז הם יקבלו 50% מהנציגים. יש לנו 120 נציגים בכנסת, הם יקבלו 60 נציגים. וכך הלאה. פשוט לכם, כי זה מה שאנחנו לא עושים. אבל יש שיטה אחרת. באמריקה, באנגליה, בבחירות יש נציג או שני נציגים או כך וכך נציגים, לכל אזור. למשל, כידוע, באמריקה יש 50 מדינות, יש להם שם שני בתי נבחרים. בסנאט יש שני נציגים לכל מדינה. אז מה עושים? יש מועמד או שני מועמדים של מפלגה א', קוראים לזה מפלגה דמוקרטית, יש מועמד או שני מועמדים של המפלגה הרפובליקנית, מצביעים. אם המועמד הדמוקרטי קיבל 51% מהקולות, או אפילו 50.0001 מהקולות, הוא קיבל יותר קולות מהמועמד הרפובליקני, אז הוא נבחר. אם המועמד הרפובליקני קיבל יותר קולות, אז הוא נבחר. כותב מרן הרב קוק זצ"ל, השיטה הראשונה היא השיטה הנכונה. למה? כי בשיטה הראשונה יש 50% מהאוכלוסייה, הם מקבלים 50% מהנציגים. אבל יש קבוצה קטנה. היא מהווה סך הכל 1% מהאוכלוסייה. אבל גם לה מגיע נציגות? אז הם יקבלו נציג אחד. 1% מ-120 זה לא מגיע אפילו לשני נציגים, הם יקבלו נציג אחד. היום במדינת ישראל שינו את זה, וזה לא טוב ששינו, עוד רגע אני אסביר. לעומת זאת, בשיטה האמריקאית לדוגמה, בשיטה האזורית, 49% מאוכלוסייה יכול להיות שאין להם נציג. בכלל. כי מי שקיבל 51% מהקולות, הוא לקח, כמו שקוראים לזה, הוא לקח את כל הקופה, הוא נבחר. 49% הפסידו. אז אין להם בכלל נציג. כותב מרן הרב קוק זצ"ל, המטרה של הדמוקרטיה היא לייצג את העם. הנציגים של העם אחר כך יושבים ודנים ביניהם. עכשיו יכול להיות שבעקבות הדיון, גם כן, כמו שבדרך כלל קורה במדינת ישראל, יש קואליציה ויש אופוזיציה. אבל גם האופוזיציה יכולים לדבר, גם האופוזיציה יכולים לנאום, גם האופוזיציה יכולים להצביע. אז נכון, הרבה פעמים יוצא שאופוזיציה, כיוון שאין לה רוב, לא מקבלים את דעתה. אבל היא יכולה להתבטא. יכולים לעשות דברים ביחד ולהגיע לסיכומים משותפים. אבל בשיטה האזורית, לאופוזיציה נקרא לזה, זאת אומרת לכל האוכלוסייה הגדולה, יכול להיות שזה לא 49%, יכול להיות שזה רק 30%, רק 10%. אבל אין להם בכלל נציגות. אין להם יכולת ביטוי במשך כל השנים בין הבחירות האלה לבחירות הבאות. כותב מרן הרב קוק זצ"ל, זה לא נכון. זאת לא הדרך לנהל את הדמוקרטיה. כי אתה מעוניין להביא את כל הקולות בעם לידי ביטוי. לא, יש גבולות. יש רק 120 חברי כנסת. מי שיש לו פחות 100%, פחות מאחד חלקי 120, הוא לא יגיע לנציגות. אבל מי שיש לו יכולת, וכך פעם היה, במשך שנים היה במדינת ישראל מצב שבאמת היו מפלגות שהיה להם רק חבר כנסת אחד. לא היה מה שקוראים היום אחוז החסימה. אחוז החסימה זה דבר שהכניסו בגלל תעמולה שקרית, והיא יוצרת עיוות. היא יוצרת מצב שלא רק קבוצה שיש לה רק 1/120 אין לה נציגות, אלא אפילו קבוצה שיש לה 3, כמעט 4/120 אין לה נציגות. אלה קבוצות גדולות של יכולות להיות קבוצות של עשרות אלפי אנשים. ואין להם נציגות. למה? החליטו, עשו תעמולה, המפלגות הקטנות כביכול סוחטות. הן תובעות תביעות מהמפלגות הגדולות, וכיוון שצריכים אותן, אז הן מקבלות תביעות. קודם כל, גם חבר כנסת בודד בתוך מפלגה גדולה יכול לעשות את אותה פעולה. יכול להגיד, אם אתם לא תיתנו לי כך וכך, אני לא אצביע יחד. וזה נעשה, עשו את זה בכנסת. שנית, מה פירוש הן סוחטות? הן רוצות לבטא ולקבל זכויות עבור המצביעים שלהם. מותר להם לעשות את זה. אתם חושבים שלא נותנים כספים למפלגות הגדולות? באמת. המפלגות הגדולות מקבלות כספים פי כמה וכמה יותר מאשר כל מפלגה קטנה שכביכול סוחטת. זאת תעמולה שקרית, כמו שהיום עושים תעמולה שקרית לצערנו בבחירות האלה נגד יהודים שומרי תורה ומצוות, וכבר גילו כמה מהשקרים האלה. אז כך עשו תעמולה שקרית נגד המפלגות הקטנות. ואז העלו את אחוז החסימה. על כל פנים, אנחנו צריכים לדעת שכשאנחנו מצביעים בעזרת השם בשבוע הבא בבחירות, אנחנו מבטאים את הרצון האמיתי של עם ישראל, ובצורה כזאת אנחנו קובעים את השלטון. זה חשוב מאוד. יבוא בן אדם ויגיד, הפוליטיקה מלוכלכת, הפוליטיקאים מושחתים, קודם כל תיזהרו, לא כדאי להוציא עד כדי כך לעז על עם ישראל. יש הרבה אנשים טובים, יש גם בעיות. עושים הרבה דברים טובים, יש גם דברים פחות טובים שעושים או לא טובים שעושים. אבל זה לא פותר אותנו בכלל מהחובה הבסיסית ללכת ולהשתתף. וזה לא רק לבטא את הרצון שלנו, אלא זה להיות שותף בקביעת השלטון של עם ישראל. זה דבר גדול מאוד. זה לא דבר צדדי. אני כבר, מה כל הבודד שלי עושה? לא. היו יהודים בראשית המדינה שהלכו להצביע בפעם הראשונה שהייתה מדינת ישראל, הלכו, התלבשו בבגדי חג. איזה חגיגה, איזה אירוע. אנחנו זוכים לבחור ממשלה יהודית במדינת ישראל. זה משהו נפלא. זו זכות גדולה מאוד. במשך 2000 שנה חיכינו לזכות הזאת. 2000 שנה לא יכולנו לעשות את זה. לא שלטנו במדינת ישראל, לא שלטנו בארץ ישראל, לא הייתה לנו מדינה. כל מה שיכולנו לעשות היה לקבל את השלטון של הגויים ולהתמקח איתם דרך הקהילות. טוב, היו בחירות אולי למנהיגות הקהילה, אבל זה לא זה. צריך לדעת שהדבר הזה הוא דבר גדול מאוד. זכות גדולה מאוד. לא כדאי לוותר על הזכות הזאת. ובאמת, כפי שאמרתי קודם, אנחנו בזה קובעים. כל יהודי הוא שותף בהחלטות. כמובן, יש סוגים שונים של שותפים. אם אתה שותף בקואליציה, זה סוג אחד. אם אתה שותף באופוזיציה, זה סוג אחר. אבל אתה עדיין שותף. יכול להיות אדם שיצביע עבור מפלגה שלא תיכנס לכנסת. ובכל זאת הוא היה שותף בתהליך קביעת השלטון בעם ישראל. חשוב מאוד. ואם יש לו נציג בכנסת, אז הנציג הזה מייצג אותו. כמובן, בגלל זה צריך לבחור את הנציגים הטובים. כן. שהדברים הזה של גדולי ישראל, שצריך באמת לדעת לבחור נציגים מתאימים, כי אם לא בוחרים נציגים מתאימים, אז אנחנו לא מבטאים את עצמנו בצורה הנכונה. אנחנו לא עושים את תפקידנו בצורה הנכונה. אז כל זה הוא מציאות הלכה למעשה על פי דברי מרן הרב קוק זצ"ל בצורה מאוד ברורה. אבל אנחנו רוצים להעמיק כאן קצת יותר בעניין הזה ולהבין יותר מה היחס בין העם לבין השלטון. כי לפי מה שאמרנו עד עכשיו, וזה מה שבדרך כלל אומרים כולם, תראו, בדמוקרטיה העם מבטא את רצונו רק פעם בכמה שנים. כן, אם הממשלה מגיעה לקדנציה שלמה, אז פעם בארבע שנים, אחר כך אתה, שוב, אין לך כוח דיבור, אין לך מה להגיד, אם הממשלה עושה בניגוד אליך, וכבר לצערנו היו דברים כאלה, שכן, הייתה ממשלה בישראל שנבחרה בכיוון אחד ועשתה בדיוק הפוך, אז זהו, די, כאילו, אנחנו, אין לנו מה לעשות. אבל גם זה לא נכון. אם אתה בדיוק קמת, אם אתה יכול להעביר לאנשים את הספרים, שבדיוק כן, בגלל זה הבאתי את הספרים האלה, אז יש פחות או יותר מספיק לכולם, לכל היותר ששניים יסתכלו ביחד בספר אחד. יש עוד עותקים בבית המדרש, הבאתי פה כמות. בסדר, רבותיי. עכשיו, אני חושב שלכולם יש את אותה מהדורה, אפשר לפתוח בעמוד 121. זה אין היה ברכות חלק ב', פרק ת', עוד כף וו, באין היה. יש פה מאמר חזל, שבהתחלה יכול להיות שלא תבינו מה הקשר, אבל בהמשך אנחנו נבין. אנחנו נלמד את כל המאמר הזה לפי הסדר, ואתם תראו למה בהמשך. אומרת הגמרא כך, ואמר רב יהודה אמר רב, שלושה צריכים רחמים. מה הפירוש הדבר צריכים רחמים? אומר רש"י, צריכים לבקש רחמים שיבואו. כלומר, צריך להתפלל עליהם. אל תשאירו את הדברים ותגידו, כל דבר לא צריך להשאיר ולהגיד, הקדוש ברוך הוא יעשה את מה שטוב בעיניו. אז זה באמת שאלה, למה הגמרא צריכה להגיד את זה? על הכל צריך להתפלל באופן עקרוני. ובכל זאת, הגמרא אומרת, שלושה צריכים רחמים. צריכים לבקש רחמים, אומר רש"י, שיבואו. רש"י מנמק, לפי שאין בידיו של הקדוש ברוך הוא, ואין להם רשות לבוא אלא ברשותו. הכל בידיו של הקדוש ברוך הוא. אז שוב, שאלה למה אומרים, הרב יסביר את זה. אומר הרב, אני קופץ כבר ישר לאין היה, תסתכלו, אנחנו בשורה האחרונה בעמוד הזה, בעמוד 121, ישנן שלוש סיבות שמונעות את האדם מן הרחמים. מה מסביר הרב? רב אומר כך, בדרך כלל, נכון, יהודי יודע שצריך להתפלל. אנחנו מתפללים כל יום, מבקשים מהקדוש ברוך הוא דברים גדולים, ואפילו כמה דברים קטנים, אנחנו מבקשים, כן, חונן הדעת ותשובה, ואנחנו מבקשים גם רפואה ופרנסה, ואז אנחנו מבקשים את קיבוץ גלויות ובניין ירושלים. כל יום אנחנו מתפללים ברוך השם. אבל כותב הרב פה, יש דברים שאדם חושב שאין מה להתפלל עליהם. לכן הגמרא צריכה להגיד שעל הדברים האלה צריך להתפלל. כי אם לא נגיד את זה, אז אדם יחשוב, אתה בטעות, שאין מה להתפלל. למה שיחשוב שאין מה להתפלל? אז הרב מסביר. כן? שלוש סיבות שמונעות את האדם מן הרחמים, כלומר שגורמות לכך שאדם לא יתפלל על דבר מסוים. סיבה ראשונה, שיחשוב, כן, אני בעמוד 122 למעלה, שהדבר הוא קטן כל כך, ואינו תופס מקום בעולם האנושי, עד שאין כדאי לבקש עליו רחמים, וממילא אין לו לפי השקפתו קשר עם התפילה ובקשת הרחמים. האדם הזה בטעות אומר לעצמו, אני מבקש מהקדוש ברוך הוא דברים עקרוניים. כן, אפילו אם אני מבקש, כפי שאמרתי, רפואה, אבל טוב, זה דבר עקרוני, אני לא יהיה בריא, אני לא אוכל לחיות בצורה נורמלית. ודאי שדברים גדולים אני מבקש. אבל אני לא אבקש על דברים קטנים, מה? זה, זה, זה לא יפה, זה לא מכובד. ואם כן, אם אני מגיע למסקנה שעל דבר כזה לא מתפללים, אז יוצאת פה בעיה גדולה, שהדבר הזה לא קשור, כביכול, חס וחלילה, ליחסים ביני לבין הקדוש ברוך הוא. זה יכול להיות תקלה מאוד גדולה, שאדם כאילו אומר, טוב, זה הקדוש ברוך הוא עושה, אבל הדבר הקטן הזה, מה אכפת כביכול, מה אכפת לקדוש ברוך הוא? זה מאוד לא נכון. הקדוש ברוך הוא יותר מאיתנו, יודע לטפל בכל דבר הכי קטן. זו טעות ראשונה. טעות שנייה, ויש אמנם דבר שיהיה חשוב אצל האדם לבקש עליו רחמים. האדם יודע, זה דבר רציני, עקרוני, ודאי, אני הולך להתפלל, אבל, מה הבעיה? לא יזכיר שרחמים צריכים לבוא בעוד מועד שיהיו הסיבות הולכות בדרך הטובה. כלומר, אנחנו, גם כשאנחנו מתפללים, יש כלל גדול של חז"ל במסכת ברכות, לא מתפללים על נס. באופן עקרוני, אנחנו צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא דברים בדרך הטבע. אז אם בן אדם רוצה לבקש דבר שבדרך הטבע צריך להתחיל בו הרבה לפני כן, אז הוא צריך לבקש מההתחלת התהליך. מה זאת אומרת? אדם רוצה לגדל, אני אקח דוגמה מאוד פשוטה, אדם רוצה לגדל עץ. הוא שם, נניח, מתחיל ממש מההתחלה, שם זרע באדמה, יום עושים בדרך כלל, שותלים שתיל. אתה שם את זה באדמה, ואתה רוצה עץ פרי עם פירות טובים וטעימים שיצליחו ושלא לא יפגעו בהם כל מיני מזיקים. עכשיו, כדי שעץ יוציא פירות טובים, אתה צריך לטפח אותו מההתחלה בצורה נכונה. אתה לא יכול לשים שתיל באדמה, להזניח אותו, ואחרי 5 שנים שאיכשהו צמח שם משהו, אבל לא הכי מוצלח, אתה תבוא עכשיו ותתחיל להשקוט אותו ולדשן אותו ולטפח אותו. יש סיכוי טוב שזה לא יצליח. אז אם אתה גם מתפלל לקדוש ברוך הוא על העץ, אתה צריך להתחיל את התפילות מהשלב הראשון, כשאתה שותל את העץ. זה גם דבר קטן, כי אני הבאתי דוגמה של דבר קטן, אבל יש תהליכים גדולים. תאר לעצמך, אדם רוצה להיות מהנדס. אז טוב, הוא צריך, אנחנו לא, התפילה לא סותרת את זה שאדם צריך לעשות כל מיני דברים, הוא צריך ללכת ללימודים וללמוד היטב ולהגיע בסופו של דבר להצליח להוציא תעודה ולהיות מהנדס טוב. יש לו מבחן מאוד עקרוני, מבחן מסכם. הוא כל הזמן בזבז את הזמן בלימודים, ועכשיו הוא בא לפני המבחן, והוא רוצה ללמוד חזק ולהצליח במבחן, והוא מתפלל עכשיו לקדוש ברוך הוא שיצליח במבחן. למה אתה מתפלל עכשיו? היית צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא מתחילת הלימודים. גם היית צריך להתאמץ מתחילת הלימודים, לא להתחיל להתאמץ רק במבחן. מובן, נכון? אז זה כבר הדבר יותר גדול. יש דברים מאוד גדולים, שיש להם תהליכים גדולים וארוכים, ואתה צריך להבין שכמו שהמאמץ מתחיל מההתחלה, גם התפילה מתחילה מההתחלה. אז פה לא מדובר במצב שבן אדם לגמרי לא מתפלל, אלא שהוא לא מתפלל בזמן הנכון. אז זה הדבר השני שרב אומר. לא יזכיר שהרחמים, התפילה, צריכים לבוא בעוד מועד, שיהיו הסיבות, כלומר כל הגורמים, הולכות בדרך הטובה. ובהיות האדם בלתי מסיק, כלומר לא מבין את היחס של הסיבות וכישורן זו לזו, יחשוב שאין צורך להקדים את הרחמים בתחילת התאבות של כישורי הסיבות. הוא לא יתפלל מההתחלה, ויאחר בזה מן המועד, כי אין ראוי להתפלל על מעשה ניסים. אותו עיקרון שאמרתי לכם בהתחלה, כן, הוא מתפלל ברגע האחרון שהוא יצליח במבחן, כשהוא לא הקשיב ולא התכונן ולא למד לאורך כל התקופה, אז הוא מתפלל כמעט על נס. אלא אם כן הוא כישוני מאוד, הוא יצליח להתכונן תוך זמן קצר, אבל הוא סיכוי טוב שהוא מתפלל על נס. כי אם, על מה הוא רואה להתפלל? על מהלך הקישור של הסיבות, של הגורמים, על פי האורך הטבעי שהתהלכו במישרים. שלא, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, כי גם אם הוא מתכוון ברצינות להשקיע בלימודים, אבל יכולות להיות כל מיני תקלות, אז הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא שיעזור לו להצליח בלימודים, יחד עם ההשקעה שלו. שוב, אני הבאתי דוגמאות, אבל יכולות להיות הרבה דוגמאות. ועל זה הוא קבע חוק התפילה. שהעלייה המוסרית של האדם תשמש בתור אחת מהשלשלאות החוקיות של המציאות. כאן הרב אומר כלל מאוד חשוב. קח את הדוגמה שאמרנו לפני רגע. אדם רוצה להצליח בלימודים. נו, שיעבוד קשה. למה צריך להתפלל? כי כשאדם מתפלל, התפילה היא התעלות מוסרית. זה כל התפילה. כשאתה מתפלל לקדוש ברוך הוא ואומר, ריבונו של עולם, אני רוצה את בניין ירושלים, או אני רוצה חזרה בתשובה, אתה מבטא פה רצון של התעלות. אתה צריך להיות אמיתי. אתה צריך להתעלות. אתה צריך להרגיש את זה. אם אתה לא אמיתי, אז מה שווה התפילה שלך? אז אתה כן אמיתי. אז פירוש הדבר שבתוך כדי התפילה, תהליך התפילה, הוא התרוממות רוחנית. אני כל היום חשבתי על מה שחשבתי, עכשיו אני חושב על מה זה לחזור בתשובה, ועל קיבוץ גלויות, ועל בניין ירושלים. זה התעלות. אז רוצה הקדוש ברוך הוא שאדם יתעלה, ועל פי זה, על פי ההתעלות שלו, הוא יקבל מההשגחה האלוקית דברים טובים. לכן קורא לזה הרב שהקדוש ברוך הוא קבע חוק בעולם, חוק התפילה, שאחת מהסיבות, אחד הגורמים למה שקורה במציאות, הוא זה שאדם מתעלם מבחינה מוסרית. זה חשוב מאוד, אנחנו נראה את זה בהמשך, עד כמה זה חשוב. זה לא שאדם מצליח, אדם רוצה להיות עשיר, מה הוא צריך לעשות? להצליח בבורסה או בעסקים או במשהו כזה, לפי רמת הכישרון שלו, ככה הצלחה. לא, רמת הכישרון שלו היא רק אחד הגורמים בעולם. הקדוש ברוך הוא דואג בהשגחה האלוקית לעוד גורמים. ואחד הגורמים המרכזיים הוא מה מצבו הרוחני של אותו בן אדם. אם האדם הזה שרוצה להצליח בעסקים ירמה ויגנוב ויעשה צרות לאחרים, אז אין לו זכות. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ייתן לו קצת כסף כדי שהוא יסתבך איתו, אבל יש דברים כאלה. אבל אין לו את הזכות של העלייה המוסרית שתביא לו דברים טובים. צריך לדעת, זה כלל קבוע בהנהגה האלוקית בעולם. רק אנחנו לא תמיד יודעים לראות את זה במציאות, אבל זה כלל. על כן, מסיים הרב, היא, התפילה צריכה לבוא בעיתה, בזמנה הראויה לה. כלומר, מתחילת התהליך. אז ראינו שתי טעויות. טעות שלישית, אומר הרב, ויש דבר שיחשוב האדם שלא תועיל על זה תפילה. הבעיה הראשונה הייתה דברים קטנים מדי. הבעיה השנייה הייתה איחור בזמן התפילה. הבעיה השלישית, והרב פה עוד לא מסביר, אנחנו נגיע להסבר הזה בסוף, שיש משהו שהתפילה לא מועילה לגביה. מעניין, מה זה הדבר הזה? יש איזה חוק קבוע בהנהגה, כמובן ההנהגה האלוקית בעולם. אז אנחנו נראה בהמשך מה זה. ועל כל אלה למדנו שצריכים רחמים למרות המשפט הפשוט. כלומר, באים חזל פה ומלמדים אותנו שצריכים להתפלל אף על פי שהיה אפשר לחשוב שאין כאן מקום להתפלל. הדבר הראשון, הקטן, שנראה קטן מדי, הוא חלום טוב. מסביר רב, האדם יחשוב, מה הם החלומות? כי ישית עליהם לב להתפלל עליהם שיהיו טובים. סך הכל, הקדוש ברוך הוא נותן לי פנסה, יש לי אוכל, יש לי בית, יש לי עבודה נניח, יש לי את כל מה שאני צריך. אני הולך לישון בלילה, אני חולם חלום לא טוב. מה קרה? לא קרה כלום. אלא אני מצטער, לא נעים לי. אני קם בבוקר עם הרגשה לא טובה, או התעוררתי באמצע הלילה עם הרגשה לא טובה. על גם על זה צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא. כן. זה התשובה של חז"ל. אל תחשוב שיש דברים קטנים שהם מחוץ לתחום מצד הקדוש ברוך הוא, וממילא הם מחוץ לתחום התפילה. אין דבר קטן מחוץ לתחום האלוקי. ידע, יחשוב האדם מה הם החלומות, כי ישית עליהם לב להתפלל עליהם שיהיו טובים. אבל משגעו, זו טעות. כי מצב החלום פועל הרבה על האדם. השינה היא חלק אחד מחלקי חיי האדם. וכשיהיו חלומותיו טובים, הלא יעבור עליו חלק מחייו מלאים נחת וקורת רוח. ולא רק שהוא ירגיש טוב בזמן השינה, אלא לבד חיי שעה טובים יפעלו גם כן על מצב הגוף והנפש. זה משפיע גם על החיים שלו ביום. כי בהיות חלומותיו מלאים פחד ובלהות, יעונה על משכבו, ואפילו אם הוא לא מודע לזה, אבל נפשו תחלש, וכוכב יתמעטו. כן, האדם יסבול מזה בסופו של דבר. החלומות הלא טובים, הלא נעימים, ישפיעו עליו לרעה. או אפשרות אחרת, אם ימלאו הכוונה החלומות, הוללות ותועבה, ודאי יפעלו לרעה מצב נפשו ומוסריותו. כלומר, יש שני סוגי חלומות בעייתיים. יש חלום שהוא בעייתי כי הוא מפחיד נניח. ויש חלום בעייתי כי הוא מתאר דברים לא מוסריים, דברים לא טובים. זה גם משפיע לרעה על האדם. זה משאיר את הנפש שלו במצב של משיכה לדברים שליליים. לכן, איך אפשר לומר שיהיה האדם נעזר אל המקרה? מה שיקרה יקרה במצבו השינתי. בעת אשר אנו רואים שתוצאות רבות לטוב ולרע נכונות לו להיות לו לעזר או לנגדו, ההפך מעזר, בכלל מצבו בחיים, ממעמד החלומות. כלומר, החלומות האלה שהם דבר כזה קטן, אבל הם יכולים להשפיע על כל החיים. לשני הכיוונים. יכולים להשפיע לטובה או יכולים להשפיע לרעה. אז מה, אנחנו נגיד שלא נתייחס לזה? נגיד שחס וחלילה הקדוש ברוך הוא מתייחס לזה? ודאי שהוא מתייחס לזה. וכיוון שהם נוטלים מקום בחיים, ודאי צריכים הם רחמים, וכדאי להתפלל עליהם. אז באים חז"ל להודיע לנו, אל תעשו את הטעות הזאת שאתם תגידו, יש פה דברים קטנים, והדברים הקטנים האלה, אני אבטר עליהם, אני לא אתפלל עליהם, לא נורא, לא זה, לא רציני, לא, או חס וחלילה, הקדוש ברוך הוא לא מתייחס, לא, הקדוש ברוך הוא מתייחס לכל דבר, אני צריך להתפלל גם על הדברים הקטנים. כמובן, צריך קודם להתפלל על הדברים הגדולים. אבל אנחנו גם מתפללים על דברים קטנים. אנחנו עושים את זה. יש ברכת המפיל. אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, שלא יבהילו אותנו הדברים שליליים בלילה. כן, זה נמצא בסידור. אז עכשיו אנחנו מבינים. למה זה נמצא? מה המטרה של התפילה הזאת? וכדאי להתפלל עליהם, ובוודאי הם גם כן נקשרים יפה למצב המוסרי ככל ענייני האדם הכלליים והפרטיים. כלומר, כמה שאדם יתעלה מבחינה מוסרית, כמו שהסברנו בכל עניין התפילה שהוא בא כדי להעלות את האדם מבחינה מוסרית, אז כך הקדוש ברוך הוא יכון אותו וייתן לו חלומות טובים, חיוביים. לכן צריך להתפלל. אז זה הדבר הראשון. זו טעות שחזר מתקנים, ואנחנו, כל מי שבאמת עושה, כמו שכתוב, ומתפלל ברכת המפיל, אז עכשיו שיבין למה הוא מתפלל. אבל יש פה עוד שני דברים, שהם קצת יותר קשורים לענייני דיומה, בסוף אנחנו נחזור לעניין השיעור שלנו. אז קודם כל דבר שהוא קשור בכלל לתקופת הזמן שאנחנו נמצאים בה, והיא שצריך להתפלל על שנה טובה. זה כולנו עושים וכולנו מכירים ומאחלים ומתפללים ומתאמצים. אבל למה צריך להתפלל על שנה טובה? הרי אני כל יום ברוך השם מתפלל 3 פעמים ביום. אז למה צריך להתפלל על כל השנה? יגיע יום ראשון בשנה, נתפלל על היום הראשון, יגיע יום השני בשנה, נתפלל על היום השני, יגיע יום שלישי וכך הלאה. אדם מתפלל בכל יום. למה צריך להתפלל לקראת ראש השנה ובראש השנה על כל השנה? תשובה, השנה קשורה במצבה כולה יחד במאורעותיה הראשיים. יש תהליך של שנה בעולם. מצב האווירים, הקציר והבציר, החום והקור. בחקלאות זה מאוד בולט. אם החקלאי עכשיו בקיץ, בקיץ אין גשם. אבל אם החקלאות לא תקבל את התנאים הנכונים בקיץ, אז גם בחורף יסבלו. כל השנה היא מערכת אחת שלמה. לא מתפללים רק בזמן שעונת הגשמים על החקלאות. צריך להתפלל כל השנה על החקלאות. וככה, אומר הרב, זה יחד עם בריאות האדם וכל החי. הם קשורים עם זה בזה. זה לא רק החקלאות. כל בריאות האדם קשורה במציאות של השנה, הטבעיות של השנה והרוחניות של השנה. כבר עכשיו מדברים על החיסונים מול השפעת שיכולה להגיע בחורף. יש כל מיני תהליכים טבעיים. על כן תיפול התפילה על כללות השנה. כמו שאמרנו שיש תהליכים, כן, דיברנו על לימודים שהם תקופה של כמה שנים, שצריך להתפלל מההתחלה. או הבאתי דוגמה של עץ, שאי אפשר להתפלל רק שהעץ כבר גדול, אלא צריך להתפלל מההתחלה. אז כך גם שנה. ולא ייקח לו האדם עניין פרטי אחד הנוגע לו לפי מצבו הפרטי להתפלל עליו. זאת לא המטרה בראש השנה. אדם בא ואומר, ריבונו של עולם, זה ראש השנה, אני מבקש שתיתן לי השנה משהו טוב בתחום זה וזה. לא. הכוונה היא באמת להתפלל שתהיה לנו שנה טובה. כי בכלל קשורים עם העניינים. כל התהליכים קשורים יחד, מראשית השנה עד אחרית שנה, הם קשורים זה בזה. ולכן מלמדים אותנו חז"ל שצריך להתפלל על שנה טובה. לא רק על יום טוב, כן? לא רק על דבר מסוים שהוא טוב, כי זהו בדיוק הטעות שהיינו עלולים לעשות. על כן ראוי שתהיה התפילה מוקדמת וכללית, לא פרטית ומאוחרת. כן, אנחנו מתפללים מהתחלת התהליך, מוקדמת וכללית על כל התהליך. כי בשעה שכבר נעשו הסיבות המסובבים מהן, כבר נעשו הסיבות, אז המסובבים מהן הם הכרחיים לבוא, אם לא במעשה ניסים. כלומר, אחרי שכבר הגיעו הגורמים שמשפיעים, אז כבר איחרת את התפילה. מה שכבר יצא מזה, זה כבר תוצאה. אין? אם לא תתפלל על הגשם לפני עונת הגשמים, אתה לא יכול להתפלל על העץ בקיץ שהוא יצמיח פירות יפים. אז צריך להתפלל על הכל מראש. אם לא במעשה ניסים, שלא על זה בנויה תפילה בכללותה, כי אם בחזון יקה יוצא מן הכלל. כלומר, יש מצבים יוצאים מן הכלל, חזל אומרים שמקרים של צדיקים מיוחדים שמתפללים אפילו על נס. טוב, זה צריך להיות צדיק גדול וצריך זכות גדולה בשביל זה. לא תמיד זה כדאי להתפלל על נס. אבל באופן עקרוני אנחנו לא מתפללים על מעשה ניסים. על כן יהיו הרחמים רק על כללות של שנה טובה. טוב. אז זה גם נוגע קצת לענייני דיומא, כיוון שאנחנו, כן, עוד מעט מתקרבים לראש השנה. עכשיו, הדבר השלישי. הרב אמר, ולא הסביר, שיכולה להיות טעות שיחשבו שלא צריך להתפלל על משהו, כי יש חוק שהדבר הזה לא יועיל. מה זה יכול להיות? אז עכשיו מסביר הרב. צריך, הדבר השלישי בגמרא, שצריך רחמים, הוא מלך טוב. מה הבעיה? אומר הרב, שחופש הבחירה האנושית תגזור אומר, שאין אפשרות להועיל כאן רחמים, כי הדבר מסור ברצון המלך ובחירתו. זה החוק שהרב התכוון אליו. יש חוק אלוקי בעולם, שיש בחירה חופשית. כל אדם יש לו בחירה חופשית. אז מה פירוש הדבר להתפלל על מלך טוב? אנחנו לא מדברים כאן על התפילה עכשיו שאנחנו נתפלל, זה שבהחלט ראוי לעשות שנתפלל עכשיו שהתוצאות של הבחירות האלה בעוד שבוע תהיינה טובות. שעם ישראל יבחר בטוב. אבל אנחנו מדברים על מצב, כפי שאמרתי, שאנחנו כבר אחרי הבחירות. כבר יש ממשלה. אז לכאורה, לבוחר, אין מה להגיד. זה תלוי בבחירה החופשית של המלך, של ראש הממשלה, של השרים. האדם נבחר, הוא בתפקיד. אני לא יכול לקבוע לו. כי יש רצון חופשי לכל בן אדם. כאן מחדש הרב חידוש גדול. למדנו כאן, כי כל כך מושפע, הוא המלך מחזיונות הכלל שמביאים אותו להחלטת הנהגתו עד שבחירתו החופשית אינה פועלת בו בדרך רשום. רשום, תסתכל בפנים, רשין ומם, רשום אצל הרב הכוונה בולט, ניכר. זאת אומרת, יש למלך כמובן, בתור בן אדם פרטי, יש לו בחירה חופשית. כולם יש בחירה חופשית. אבל המלך בתור מנהיג של העם, הוא הרבה יותר מושפע מהמצב של העם, ממה שהוא מושפע מההחלטה האישית שלו. עד כדי כך, שאתה לא תכיר בו באמת את הבחירה החופשית שלו. זה דבר מאוד מעניין, כי אנחנו רגילים להגיד אחרת. אנחנו באים ואומרים, הנה פלוני, תראו מה הוא עשה, הוא לא בסדר, הוא בחר לא נכון, הוא... אבל זה לא ככה. אומר כאן הרב, מנהיג, במיוחד מנהיג של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מכוון אותו להנהיג לפי המצב של העם. מה זה אומר? ממשיך הרב המסביר, המקרים, כי אם המקרים הכלליים של הנהגת המדינה ומוסר האנשים ומעמד המוסרי הכללי במצב השלום בעולם בכללו, כל אלה יפעלו על החלטת המלך וגם על מסגור תכונתו, אפילו על האישיות הפרטית שלו. זאת אומרת, יש הבדל. אם עם ישראל מתעלה, המלך מתעלה. אם עם ישראל חס וחלילה יורד, גם המלך יורד. אם אנחנו יכולנו לבחון את המצב של עם ישראל מבחינה רוחנית ומוסרית, אז היינו מבינים למה ההנהגה פועלת כפי שהיא פועלת. זה אומר שיש דרך להשפיע על המלך או על המהנהגה או על הממשלה, לא בצורה של מה שאנחנו קוראים בחירות דמוקרטיות, אלא בבחירה חופשית שלנו, כי הוא יש לו פחות בחירה חופשית. כי אמרנו, איך זה מתקשר לתפילה אתה שואל, כי אמרנו כל הזמן שתפילה היא התעלות מוסרית. אם כל עם ישראל היה מתפלל באמת שיבנה בית המקדש, בית המקדש היה נבנה. כי מה פרוס להתפלל? שאנחנו באמת רוצים את זה, לא רוצים איזה משהו שאנחנו לא מבינים ולא מכירים וככה זה כתוב בסידור. אלא מבינים ורוצים ומוכנים ויכולים ומתעלים, אז היה נבנה בית המקדש. אם אנחנו כולנו, כל עם ישראל, היה מובן לנו, והיינו מרגישים, והיינו ממילא מתפללים שכל ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, אז לממשלה לא היו ספקות. לא היה עולה על הדעת לתת חלק מארץ ישראל לגויים. ואם כל עם ישראל, כמובן, אם כל עם ישראל היה רוצה לחיות על פי התורה, אז היה פה, כן, מה שקוראים בתורות מדינת הלכה, היה פה, התורה הייתה חיה בעם ישראל, וכל ה... וגם השלטון היה חיה ופועל על פי התורה. טוב, לצערנו אנחנו יודעים שיש מציאות שהיא גם קשורה לכל מיני סיבות ולכל מיני דברים שאנחנו לא ניכנס אליהם עכשיו בשיעור הזה, שלא כל עם ישראל רוצה את הדברים הנכונים. אבל כמה שאנחנו נרצה יותר, עם ישראל יתעלה יותר. כל אחד קודם כל יכול לתקן את עצמו. כל אחד יכול קודם כל להעלות את עצמו. ההשפעה של העלייה המוסרית והרוחנית של כל אחד ואחד מאיתנו, היא משפיעה על השלטון. וצריך לדעת את זה. וזה גם קשור לבחירות. כי גם כשאתה הולך לבחור, אם אתה בא ואומר, אם אתה בא ואומר, אוי, אני... מה שאני רוצה באמת לא קיים. מבחינה טכנית, אתה עושה חשבון, ניקח את המפלגה הזאת, את המפלגה אחרת, נרוויח כך, נרוויח אחרת. טוב, לפעמים צריך לעשות חשבונות. אבל הדבר האמיתי הוא לחפש איפה האידיאלים התורניים מתקיימים בצורה הכי טובה. ואז גם בעצם ההשתתפות שלך, אתה מבטא את הרצון. אבל כמובן, גם אחרי הבחירות, כפי שאמרתי, אתה בא ומתפלל לקדוש ברוך הוא על כל הדברים הטובים שאתה רוצה שיתקיימו בעם ישראל. תורת ישראל, בארץ ישראל, בעם ישראל, הכל בשלמות ובצורה אידיאלית, זה משפיע על השלטון. זה מה שאומר הרב. המלך הוא מושפע, אני ממשיך פה בתוך העין היה, הוא מושפע ונפעל יותר ממה שהוא פועל בבחירה חופשית. וצריך גם הוא רחמים. כלומר, צריך להתפלל על מלך טוב. אל תגיד, זהו, המלך כבר נבחר, הוא כבר קיים. כן, ראש הממשלה, כבר נניח, אנחנו אחרי הבחירות, אחרי הרכבת הממשלה והכל, מה אני יכול לעשות? לא נכון. אתה יכול להתפלל, וממילא אתה צריך להתפלל. מה רצית לשאול? אתה חוזר לנושא הקודם של השנה טובה.
לא, של ההתחלה, של דבר
כן, שצריך להתפלל מההתחלה, כן, ודאי. זה קלות דעת לחשוב, זה מה שרב אומר כאן, זה קלות דעת לחשוב שתמיד אפשר לתקן את מה שלא עשיתי בהתחלה. עכשיו, יש חזרה בתשובה. חזרה בתשובה פירוש הדבר שגם אם עשיתי דבר לא טוב, אז אני יכול לקבל עזרה אלוקית, אבל לא תמיד אני אצליח לתקן את הכל מההתחלה. לא. חזרה בתשובה היא לא התחלה אם אתה לא היית בסדר ולא תיקנת מההתחלה. השאלה היא מה זה נקרא לחזור להתחלה, כמה אתה משנה כשאתה חוזר בתשובה. יש חזרה בתשובה שבן אדם בא ואומר, אני נשאר כמו שאני, רק אני רוצה לתקן את הזה. חזרה בתשובה רדיקלית, טובה, חיובית, זה תהליך שלם שבן אדם באמת משנה את עצמו מהיסוד. זה כבר משהו אחר. אבל יכול להיות שכדי לשנות את עצמו מהיסוד, בדוגמה שהבאתי קודם של לימודים, אדם התחיל את הלימודים, לא התרכז, לא זה, לא עבד קשה, הוא מגיע למבחן, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, אתה יפה מאוד. תחזור להתחלה. תחזור להתחלה, פירוש הדבר, לך, תעשה את המאמץ, גם עם הבושה והכל, תתחיל את הלימודים משנה ראשונה. אז זה, זאת תהיה החזרה בתשובה. מובן מה, מה שעניתי. עכשיו, אז מסיים פה הרב. רגע, בואו נסיים פה את הדברים, כי אנחנו קרובים לסוף הזמן. הרחמים. כלומר, הפנייה לקדוש ברוך הוא בתפילה, שמתפשטת תועלתם על החוג היוצא מחופשיות הבחירה. כלומר, אנחנו מתפללים. לנו יש בחירה חופשית להתפלל. למלך אמרנו יש פחות בחירה חופשית. והתפילה משפיעה ומועילה, מתפשטת התועלת, גם על המלכות. ממילא יפעלו על הנהגתו לטובת הכלל והפרטים של בני מלכותו. מה יש פה הבטחה אלוקית, זה מה שאומרת לנו הגמרא. צריך להתפלל על מלך טוב. אל תתייאשו. יש הרבה אנשים שמיואשים היום, אומרים בכלל, מיואשים מהפוליטיקה ומהכל. הם באים ואומרים, הפוליטיקה, הזכרנו את זה כבר, הפוליטיקה מלוכלכת, הפוליטיקה, כן, מושחתת והכל, לא. אתה צריך להתעלות. אם אתה מתפלל בלי לבחור, זה כמו שאמרתי, שאתה רוצה לחזור בתשובה ולהצליח במבחן בלי לחזור על הלימודים. ועוד איך זה משנה מי יהיה שם? זה מה שאמרתי, גם עצם הבחירה זה ביטוי של הרצון. מה, אתה יכול להתפלל, אתה יודע עצמך, בן אדם שמתפלל, ואומר לקדוש ברוך הוא, רפאנו השם בני רפא, והוא לא הולך לרופא. התפילה שלו לא מספיק רצינית. אם אתה לוקח ברצינות את התפילה, ואתה רוצה רפואה, אתה צריך ללכת לרופא ולעשות את כל מה שרופא אומר. לא, אני אמרתי, ולא אני אמרתי, אלא רב קוק זצ"ל אמר, שאחד הגורמים הוא ההתעלות המוסרית. ואני הדגשתי שגם המעשיות הוא אחד הגורמים. יש פה שני גורמים. אל תנסה לעשות אחד ולא לעשות את השני. אל תנסה לעשות רק את הגורם המעשי ותתעלם מהמוסריות, ואל תנסה לעשות רק את המוסריות ולהתעלם מהגורם המעשי. כן. רצית לשאול? בסדר. אז רבותיי, שתהיה לכם ולנו ולכל עם ישראל בחירות טובות ומועילות, כשאנחנו נבין שבבחירה החופשית שלנו אנחנו צריכים לבחור כל הזמן. מלפני התהליך, מעכשיו, וגם אחרי התהליך להמשיך לנסות ולהתאמץ, להתעלות בעצמנו, כדי שכל עם ישראל יגיע למקומות הנכונים, בעזרת השם. שיהיה בהצלחה.